לפני 32 שנים, שלוש, לבית אל, הגענו לימי הפורים, כמה ימים לפני כן, פנה אליי רבי יואל אליצור, גר באופרה, עשה עבודה גדולה על עתיקות בית אל, והוא הגיע לידי מסקנה ששם המקום שנקרא בית אל הקדומה זה כאן בביטין הסמוכה לבית אל כאן, והעיר היא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אבל כן לפי דתו צריך לקרוא כאן את המגילה בתצרף ולא בי"ד, כי אנחנו סמוכים למקום של עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אני לא כל כך קיבלתי את ההנחות הללו שזה בוודאות שהמקום הזה זה בית אל הקדומה, והימים היו ימים קרובים לפורים, לא היה נראה לי שזה מה שצריך לעשות, אבל כמה ימים לפני פורים אנחנו שומעים ברדיו שהרב גורן הודיע שהשנה בבית אל יקראו בט"ו. הרב גורן היה אז הרב הראשי לישראל, אי אפשר שלא לשמוע בקולו, אבל לי זה לא היה נראה שזה מה שצריך לעשות. אז אני אמרתי לתושבים, אני לא אעבור על דברי הרב גורן, חס וחלילה, אני נוסע לתל אביב לפורים. התושבים, האנשים אמרו, האברכים אמרו, מה, לא שייך שאני אסע. ואחרי כמה דיונים החלטנו, נסעתי עם כצלה לדבר, להתייעץ עם הרב שפירא. אני מאוד הייתי נחרץ בדעתי שזה אי אפשר לקרוא כאן בט"ו, ולא רציתי שיכפו עליי את הדעה הזאת, אז ביקשתי בקצלה, אתה תעלה לרב אברום, אני נשאר באוטו, אני אומר לך מה תגיד, את כל הטענות שיש לי, ונשמע מה הוא מציע לנו לעשות. ושם, אחרי שהוא ביאר את הטעמים, אז צלצלו לרב גורן, גורן אמר, אבל אמרו לי שרואים מבית אל ירושלים, וזה היה צירוף אשר פי זה שמחתי, אבל אם לא רואים מבית אל את ירושלים, אז שיקראו בי"ד בלי ברכה ובט"ו בלי ברכה. טוב, נחה דעתנו, אני נשארתי בבית אל, אני היחידי שקיימתי דברי הרב גורן באותה שנה, וקראתי את המגילה גם בט"ו. התושבים הם סמכו על רב המקום ולא קראו באותו ואחר כך עשינו בירור יותר עמוק בשאלה הזאת, ואני רוצה להביא אותו לפניכם. השאלה שאנחנו עוסקים בה זה כאן הוקם יישוב שהוא קרוב לכרך, אבל הכרך חרב, והסמוך נבנה כאן יישוב יהודי סמוך לכרך שהוא חרב. והשאלה, האם בכרך לא קוראים, אז האם בסמוך קוראים או לא קוראים? השאלה הזאת בעצם שאלה ששאל אותה כבר ברכי יוסף, שאלה שהוא דן בה לכאורה שאלה תיאורטית. וברכי יוסף בסימן תרפ"ח אומר כך, באות ח', יש לחקור כפר הסמוך לכרך שהיו קוראים בו בט"ו כקריאת הכרך. והיא היום, מפני סיבה, עדת ישראל יושבי הכרך אלו הגולים, עבדו רעבדו, עקורים היו מן הכרך לגור באשר ימצאו, ונשאר הכרך שמם. ואין גם אחד מישראל בו. אבל הכפר מיושב כמאז ימים, כלומר, הכפר הסמוך לכרך הוא מיושב. מי אמרינן דבני הכפר יקראו בט"ו כאשר הייתה במנה קרואים והולכים כדין הכרך, והשתנה ממן מיר ממיניו דאקרח ראויו לישיבת ישראל ולימים עוד אולי מצון שם ישראל, או דילמה אין הקרח נידון כקרח אלא כי הקרח מיושב וקרו בית עטווה, כלומר הקרח נידון כקרח רק אם יושבים בו יהודים, ואילו אשתה מקור מושחת ומה ידעה ולא הווה, ואיך אפשר לבני הכפר יקראו בית עטווה. לשון קצת מליצית, אבל הדיון פשוט, האם כפר הסמוך לקרח, כשהקרח הוא חרב, האם ממשיכים לקרוא בקרח חרב והכפר מיושב, האם קוראים בו? והוא אומר, לפון בריאטה נשמע, הנה מלשון רבי יהושע בן לוי, לאמר קרח וכל הסמוך לו נידון כקרח, והנראה הוא נידון כקרח. כל הסמוך לו וכל הנראה הוא נידון כקרח. וצריך להתבונן בלשון, למה נאמר קרח וכל הסמוך לו? היה צריך לדבר על הסמוך, כאן רבי יהושע בן לוי בא לדבר על הסמוך, הוא לא בא לדבר על הקרח. קרח קוראים בתתווה, ידוע. מדבר על הסמוך, צריך היה לנקוט בלשון, כל הסמוך לקרח וכל הנראה עמו נידון כקרח. למה צריך לכתוב קרח וכל הסמוך לו וכל הנידון עמו? מדייק מזה ברכי יוסף, שדווקא כשהקרח מיושב, זה מה שרבי יהושע בן לוי רצה להגיד. יש כאן קרח, שגם בו קוראים בתתווה, גם הסמוך לו קוראים בתתווה, והנראה עמו גם קוראים בתתווה. זה מה שאומר ברכי יוסף, לדייק מהלשון. ועוד הוא רוצה לדייק עוד דיוק מדברי הר"ן, שאומר שכרח שישב ולבסוף הוא כף, המירושלמי אומר קלו שהקלו בקריאת המגילה, הקלו, כי הרי לא רק קבעו שהכרחים קורים בתתוו, גם קבעו שגם הסביבה שלו קורית בתתוו, וזה לא כמו בתי הרחומה. ואומר הירושלמי, כרח הוא שהקלו בקריאת המגילה. זה שהוסיפו את הדבר הזה, ולכן גם עוד הלכה אומר הירושלמי, שאם הכרח הוא קודם נבנה ואחר כך הוא קף חומה, אף על פי שלגבי הרי חומה זה לא נקרא עירי מקופת חומה, אבל לגבי קריאת המגילה זה כן נקראת עם קופת חומה, קלו שהקלו בקריאת המגילה. אומר ברכי יוסף, אם זה הקילו, יש לכולה הזאת גבול, אז תזגה איך שהכרח עודנו עומד על כנו, ואיך אנשם ישראל קוראים בתתוו, אבל כאשר ישראל חוץ לכרח, אם ברקו מזרע ישראל, מאיך תיתה לקרוא בעיר הקרובה אליו בתתוו, והעיקר שהכרח בצביונו זה כולה יתרה. כלומר, כל העניין הזה של הסמוך לו זה כולה, עוד לעשות עוד כולה, שבכלל לא קוראים בכרח רק בסמוך, זה נראה כבר כולה יתרה. והוא מביא את דברי מסת משה, שהוא היה מגדולי הדור, בדורו של ברכי יוסף, קצת לפניו, הוא היה על מסת משה, היה במסע ומתן של הלכה, עם המשנה למלך ועם כל גדולי הדור באותה תקופה. והוא אומר, שהמסת משה מוכיח את הדבר הזה מדברי הגמרא, שהגמרא אומרת שחזקיה קרא בטבריה ב-14 וב-15. כלומר, הוא היה מסופק אם טבריה נחשבת מוקפת חומה או לא נחשבת מוקפת חומה, כי מצד הים לא היה חומה, והאם, ולגבי הערים מוקפות חומה של בתי הרי חומה, צריך שהחומה תהיה מסביב מכל הצדדים. אבל אולי מה שקבעו לגבי המגילה זה רק מחומה ששומרת, שמגינה, ועל כן הים הוא גם כן מגן. אז היה ספק בטבריה אם נחשבת מוקפת חומה או לא, ולכן חזקיה קרה בטבריה ב-14 וב-15. וכשהגאון אחד כתב על מסת משה, הרי טבריה סמוך לחמת, וחמת בוודאי הייתה מוקפת חומה ממנות יהושע, וחמת סמוכה לטבריה מיל, כי עכשיו מה אומרת, מה זה נקרא סמוך, מביאה דוגמה, כי מחמתן לטבריה, וחמת הייתה מוקפת חומה. אז היה צריך חזקיה לקרוא בתתווה בטבריה, בגלל שהיא סמוכה לחמת. הוא מתרץ, מי אומר שבחמת באותה שנים גרו יהודים? אולי לא גרו יהודים. וכיוון שלא גרו יהודים, אז הסמוך לא קורה. אחרת לא מובן, למה בכלל חזקיה הסתפק? הרי זה סמוך, אלא הסמוך הזה לא עוזר, כי בחמת באותה שעה לא היו יהודים. ואם כך, אז כל הספק שלו נשאר על טבריה עצמה, אם היא מוקפת חומה או לא מוקפת חומה. הווה אומר, עוד ראיה שבעצם סמוך לחרב, לא קוראים בתתווה, ולא קוראים ביהודה ל'. עוד דיוק מהגמרה. הוא אומר, בעל הברכי יוסף, שגם אותו הקושייה ואותו התירוץ, גם כתוב באסיפת חכמים משם הגאון מהר"ש שפירא. ממשיך הברכי יוסף, ואומר, וצופה הייתי בירושלמי, פרק קמא דמגילה, דאיתמרתם, הסמוך לכרך ונראה עמו, הרי הוא ככרך. ואחר כך בהמשך כתוב, נחרב הכרך, ונעשה של הקום, איתה חמי, בו אין קוראים, בחוץ הלא קוראים. שזה לשון הירושלמי, בו ראה, בו אין קוראים, בחוץ הלא קוראים. מסביר ברכי יוסף את דברי הירושלמי, נראה שהכוונה דבאי אם נחרב הכרך, איכי לדיינו כפרים דסמיכם. כלומר, הכרך חרב, מה הדין של הכפרים הסמוכים לכרך? היינו ממש חקירתנו. הוא פשוט, וכיוון שהכרך של הקום, אין לדון הכפרים בתורת כרך. ראינו דאמר, איתי חמי בו אין קוראים, בתמיע. הרי בו אין קוראים, אז מה, בסמוך לא קוראים? ככה צריך לקרוא את הירושלמי. דמאכת איתי דחוצה לא קראו. וכן פירש הרב חסדי יהושע. אז גם מהירושלמי נראה לו לדייק באופן כזה, שבאמת הירושלמי אומר כאילו מפורש, אם ככה נפרש את הפשט בירושלמי, שבו אין קוראים, בסמוך לא קוראים. זאת אומרת, כל מה שקוראים בסמוך, זה בגלל שקוראים בכרך, לא לעשות פלוקטה, לא תתגודדו בין הכרך ובין הסמוך לו, אז בין כל וכו בדרך כלל אנשי הכפרים מסביב סמוכים על העיר בהרבה הרבה דברים, אז כיוון שבכרך קוראים, קוראים גם בסמוך, אבל אם הכרך לא קוראים, אז מה הסברה שיקרו בסמוך? כן, בעצם לפי דעתו של ברכי יוסף, אם הכרך חרב, הסמוך לא קורה ביהודה ל'. אבל הריטב"א מפרש את הירושלמי באופן אחר. הריטב"א בתחילת הפרק, בתחילת פרק ראשון במסכת מגילה, הריטב"א גם מביא את הירושלמי הזה, הוא מביא את זה לעניין אחר. יש דיון האם כרכים המוקפים חומה בחוץ לארץ הם גם כן קוראים בתתווה או רק בארץ ישראל, דיון ארוך בראשונים בתחילת המסכת, ובעניין זה הוא מביא את הירושלמי, אבל הוא מפרה ומביא שיש כאן שתי גרסאות בירושלמי. אני אתייחס רק לגרסה שנוגעת לענייננו כעת ברגע זה, אחר כך אני אגע גם בגרסה השנייה. אמרינן בירושלמי, כרך שחרב ונעשה של גויים, את מה בו אין קוראים בחוץ על הארץ, בחוץ על לא קוראים. יש גרסה בחוץ על הארץ, ויש גרסה בחוץ על לא. מיהו בעיקר נסחי אחי גרסינן, בו אין קוראים בחוץ על לא קוראים. כלומר, דדינו קודם שחרב, היו קוראים בו וחוץ על לא. מדרב יושע בן לוי, שכרך וכל הסמוך לו, קוראים בתתווה. ועכשיו שחרב תוכו, וחוצה לא קיים, כיוון דחוצה לא קוראים כבתחילה, שהרי נתחייב ולא נשתנה, אף תוכו קוראים כבתחילה, שלא יהיה התפל, חמור מן העיקר, ראינו דמיתמה, וכי תעלה על דעת, על דעת שחוצה לו, עיקר חיובו, היה מחמת הכרח, קוראים בתתוו, ובו אין קוראים. כלומר, הוא הופך את השאלה. חוצה לא קוראים, בו אין קוראים. בו אין קוראים? הרי חוצה לא קוראים. הרי מחוצה לא קוראים, אז, יכול, אז לא יקראו בו. הרי כל מה שקוראים בחוצה לו, זה קשור עם היותו סמוך לכרח. אז בוודאי שגם בו קוראים. בהפך ממה שהברכי יוסף. הברכי יוסף אומר, בתמיה, זה בצורה הפוכה. בו אין קוראים, בחוצה לא קוראים? כלומר, בו אין קוראים זה סימן קריאה. האם בחוצה לא קוראים? והריטב"א מפרש הפוך. בו אין קוראים? בחוצה לא קוראים. הרי בחוצה לא ממשיכים לקרוא, בוודאי שגם בו קוראים. זאת אומרת, הריטב"א אומר שכפר הסמוך לכרך החרב, קוראים בתתוו. זה דברי הריטב"א. גם הגר"א, כך מפרש, ושלושה פירושים יש בגר"א. פירוש האחרון, לא בצורה של שאלה, אלא פירוש בירושלמי, בו אין קוראים, חוצה לא קוראים. לא בלשון שאלה, אפשר ככה לפרש את הירושלמי. זאת אומרת שמחוצה לא קוראים. על הריטב"א הזה, ועל הגר"א, והפירוש הזה, הסתמכו בירושלים במשך 19 שנים, בשעה שהעיר עתיקה הייתה בידי נוכרים והייתה חרבה מישראל אחרי מלחמת השחרור עד מלחמת ששת הימים. והיה בדיוק המצב הזה שהכרך חרב והסמוך לו מנעו. וכל ירושלים ככה נהגו על פי הריטב"א הזה, וקראו בתתווה והמשיכו לקרוא בתתווה. היו גם כנות להיות שאמרו שאולי הרב טיקוצ'ינסקי אמר שהר ציון הוא גם כן היה פעם, הוא היה בתוך החומה, והר ציון היה בידינו, רק מהחומה פנימה זה לא היה בידינו. אז גם עוד איזה אסמכתא, אבל זה היה עיקר עיקר העניין, כרך שחרב, הסמוך לא קוראים בתתווה. פי הירושלמי, על פי הביור הזה, על פי הריטב"א. אם כן, לכאורה, היינו צריכים גם כאן, אם נניח שבתל, זאת בתל, ואנחנו סמוכים, היינו צריכים לעשות כמו בירושלים. אני בוננתי בריטב"א הזה, וראיתי ש... הדברים אמורים לגבי ירושלים זה מאוד מאוד מדויק ונכון, ולגבי בית אל לא בהכרח. בואו נסתכל בלשונו של הריטב"א. כרך וכל הסמוך לו, כן, סליחה, אנחנו, ועכשיו שחרב תוכו וחוצה לא קיים, כיוון דחוצה לא קוראים כבתחילה, שהרי נתחייב ולא נשתנה, אף תוכו קוראים כבתחילה, שלא יהיה התפל, חמור מן העיקר. זאת אומרת, הוא מדבר כאן על מצב שהכרך נחרב, אבל לא סמוך לו לא נחרב. הוא ממשיך להיות קיים. זה היה ככה בירושלים, שאין יהודים בתוך העיר העתיקה, אבל יש יהודים בעיר החדשה. וכל הזמן קראו בעיר החדשה בתור סמוכים לכרך. ועכשיו פתאום הכרך הוא חרב, אבל הסמוך לו מיושב, ממשיכים לקרוא. כי זה לא נקרא שחרב, כי יש כאן כל המשכיות. הכרך והסמוך לו, הכרך חרב, אבל הסמוך לו לא חרב. והוא מדגיש, וצריכים להבין למה הוא מדגיש את זה. וגם מה הוא עושה קל וחומר. הוא אומר, איך יכול להיות שבחוץ קוראים ובפנים לא קוראים? אז גם אם מזדמן מישהו בפנים, הוא גם כן נקרא בתתווה. מי אמר לך שבחוץ קוראים? טליטניה בלאותניה. כרך היא לא קוראים. הסמוך לו כן קוראים, ובוודאי, ולכן סימן שהכרך קוראים. מי אמר? כמו שאתה חושב שהכרח לא קוראים, גם הסעור בכלל לא קוראים. אלא מה? ההנחה היא, כמו שהיא הלשון של הריטב"א, כיוון דחוצה לא קוראים כבתחילה, שהרי נתחייב ולא נשתנה. לא נשתנה שום דבר כאן. כלומר, המצב של הכפר, פתאום יהיה לו דין אחר? הרי כל הזמן קראו בו. לא נשתנה. אז נשאר גם הדין של הכרח ככה. אבל אם זה מצב אחר, זה המצב שהיה בבית אל, שהכרח חרב והסמוך לא חרב. ואחר כך, אחרי אלפי שנים, נבנה הסמוך לו. ולא הכרח. זה מצב חדש. זה לא כתוב בריטב"א. וגם אני חושב שכך אפשר לפרש את דברי הגר"א, שהם כמו דברי הריטב"א, בכל אופן, הכרח מדברי הריטב"א להגיד שכאן זה דומה לירושלים, אין. ככה נראה היה לי, ככה היה נראה לי לומר. מלבד זה שאנחנו הזכרנו מקודם שברכי יוסף הוא מכריע אחרת. וגם הריטב"א מביא את זה בתור אחת הסברות. הגר"א, כפי שאני אמרתי, הוא גם כן אומר כמו הפירוש השלישי שלו, כמו הריטב"א, בסימן תרפ"ח באות ב' בגר"א, אומר הגר"א פה שלושה פירושים בעצם. ירושלמי פרק כמה דמגילה, חרב נעשה של גויים, מהו, בו הם קוראים, בחוץ הלא קוראים. רצה לומר, אם בחוץ לכרך קוראים, דעשם לא מחמת חומה, דאמרינן בערכין, ובא בירושלמי שם כלשהו לפנים מן החומה, כלומר, בדיני בתי הרי חומה, ואם כן, אף שבטל החומה, קוראים כל שכן בתוכה. ולכאורה מזה ראיה לפירוש תוספות, ובשל כרכים אין צריך לעשרה בטלנים. וזו הייתה הבעיה שנעשה של גוי. אבל אפשר לדחות את זה, זו נקודה נוספת שאחר כך אולי נתייחס אליה. זאת אומרת, הוא מסביר את הגמרא של הירושלמי בצורה כזאת. אם בחוץ לכרך קוראים, אף על פי שבחוץ לכרך אין חומה, אז גם הכרך שנפלה חומתו, זאת אומרת שהחומה היא לא לעיכובה בקריאת המגילה, כי הרי קוראים גם מחוץ לכרך. אז אם כן, אף שבטל החומה, גם כן קוראים. כן. אף שבטל החומה קוראים, כל שכן בתוכה. ולכאורה מזה, כן. אז זה כמו דברי הריטב"א. ודבר נוסף, ואפשר לפרש הירושלמי, שהוא לשון פשיטות. בו אינם קוראים, אבל בחוץ הלא קוראים. ומדלון הקט להפך בחוץ הלא קודם. עכשיו אני רוצה באמת להבין את הגר"א, מה שאומר, בו אין קוראים בחוץ הלא קוראים. הוא לא מתכוון להגיד שבו מצד הדין לא קוראים. כי אם בו מצד הדין לא קוראים, למה באמת בחוץ הלא קוראים? זה לא קרוב, זה לא קרוב עכשיו לכרך שקוראים בו. הוא מתכוון להגיד, למרות שבו הם קוראים, בחוץ ללא בכל זאת ממשיכים לקרוא. כלומר, למרות שבפועל, במציאות, אין אנשים שקוראים בכרך, בחוץ ללא קוראים, כי הוא מחובר אל הכרך, ולכן זה לא מבטל את הכרח נשאר בקדושתו, ולכן גם בחוץ הלא קוראים. ואפשר, אני אומר, לפרש גם את הפירוש שלי, גם בדברים שלו, מפני שזה המשכיות, כמו שאם נדייק מוארית, ואם כי הגר"א לא אמר את זה בכל אופן במפורש. המשנה ברורה, בביאור ההלכה, אומר ככה, כפר הסמוך לכרך שהיו קוראים בו בתתוו ונהיה הכרך שמם יקראו בי"ד דבר משה. זה בעצם מה שהברכי יוסף גם מבין. כלומר, כפר שסמוך לכרך שהיו קוראים בתתוו ונהיה הכרך שמם יקראו בי"ד. הוא מביא עוד הלכה, כרך של עקום שאין בו ישראל כלל, ישראל הנכנס לכרך זה בפורים קורא בתתוו. כלומר, אם מדע כרך שהוא חרב, ישראל הנכנס לכרך הזה בפורים קורא בתתוו. שואל הרב פרנק, מה בביאור ההלכה מביא תרתי דסתרי? אם הוא פוסק כמו הריטב"א שקוראים בפנים, אז קוראים גם בחוץ. כמו שהריטב"א אומר, חוצה לא קוראים, כל שכן בפנים. אז למה הוא אומר שהסמוך לכרך שחרב, אז קוראים בי"ד? אם הוא סובר כמו קורבן העדה בירושלמי, שמפרש, הפוך את הירושלמי, שמפרש כמו הברכי יוסף, בו אין קוראים, אז בחוצה לא קוראים. אז הוא צריך להגיד שגם בו לא קוראים. ממה נפשך? למה הוא אומר שאם נכנס לכרך קוראים, ובחוצה לא קוראים? אם נשאר הקדושה של כרך, אז גם בחוצה לא קוראים. אם לא נשאר הקדושה של כרך, אז גם בפנים לא קוראים. כך שואל הרב פרנק, והוא מתרץ שיש מדרגות בחרב. אם הוא חרב לגמרי, אז באמת לא קוראים בחוצה לו. אבל אם יש בו יישוב, אבל לא יישוב יהודי, קוראים, אז הנכנס לא קורא. וגם אז הוא יקרא בחוצה לו. גם בחוצה לו, אם יש כפר בו. ההסבר שלו, אני לא יודע, אני יודע, דעתי לא מובן. מה ההבדל בין חרב לבין גויים? זה אותו דבר בעיניי, זה חרב. זה לא נראה לי, לא נראה סברה. מה זה נוגע לנו, יישוב של גויים? זה, מה זה? על כל פנים, הוא אומר את זה, כמובן, זה אפשר לבטל לדעתו. אבל אני חושב שהקושיה היא מעיקר הלטה. הביאור הוא פשוט, כשקוראים בפנים גם קוראים בחוץ, כי הקוראים בחוץ הם מחוברים אל הקוראים בפנים. אז כשיש מישהו שקורא בפנים קוראים גם בחוץ, וכשאין מישהו שקורא בפנים אז לא קוראים בחוץ. זה ברכי יוסף. ברכי יוסף אומר שלא יכול להיות שבחוץ קוראים ובפנים לא קוראים, ולכן לא קוראים גם בחוץ. אבל אם מישהו נכנס לפנים וקורא, קוראים בתתוו. וגם אז, אם יש אנשים שקוראים בפנים, גם בחוץ יקראו בתתוו. אבל אם אין בפנים, כי הסמיכות היא לא, לפי הברכי יוסף, היא לא למקום, אלא לאנשים שנמצאים במקום. זאת אומרת, אם הכרך קוראים, גם הסמוכים לא קוראים. אם אין בכרך אנשים שקוראים, אז לא קוראים. ואז באמת בא אליי יואל יצור ואמר לי, ואם אנחנו נביא לשם 10 אנשים שקוראים, אז אתם תקראו בתתוו. אמרתי, לא תביא לשם 10 אנשים, נראה. מה? 10. אולי 10 נוכרים, כמו על פי הרקע, על פי הרב פרנק. איפה? כן, לפי אלה שאומרים שכל הגויים פה הם אולי טוב, אם באמת למה, אולי לא בונים, אם אתה תברר את זה, אז נראה, אני צריך לדעת. אבל אני רוצה להמשיך ולומר שכמובן כל זה בהנחה, אם אנחנו נניח שהמחקרים הם באמת אכן מדויקים, על זה גופה צריך עוד לדון בפני עצמו. יכול להיות לפני כן אני רוצה לדון בעוד שאלה שבעצם מתעוררת. המציאות של הכהונה שלנו לבדין היא מציאות מאוד מורכבת. הרמב״ם אומר בפרק א' מלכות מגילה, זה אומר הרמב״ם בהלכה י', אומר הרמב״ם, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, הרי זה ככרך וקוראים ב-15. תשימו לב לדברי הרמב״ם. כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, הרי זה ככרך וקוראים ב-15. אומר כאן הרמב״ם דבר שגם הנראה עמו הוא צריך להיות לא יותר מ-2,000 אמה. כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, הרי זה ככרך וקוראים ב-15. וזה מאוד מאוד תמוה. תמיה מגיד משנה וגם הכסף משנה, דנים בדברי הרמב״ם, הרי בגמרא כתוב במפורש הפוך. בגמרא כתוב במפורש, אמר רב יהושע, כרך וכל הסמוך לו וכולי, תנא הסמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך. כלומר, סמוך זה 2,000 אמה, ונראה אף על פי שלא סמוך, אפילו רחוק מ-2,000 אמה. ואיך בא הרמב״ם ומפרש אחרת מדברי הגמרא? ועל כן המגיד משנה רוצה להגיד, לגרוס כאילו אחרת. כרך וכל כרך וכל הנראה עמו, הוא הופך את הלשון. כרך וכל הנראה עמו וכל הסמוך עמו, אם אין ביניהם יתר 2,000 אמה, הרי זה ככרך. כלומר, ההתייחסות ל-2,000 אמה היא לסמוך, ולא לנראה. זה לא לשון של הרמב״ם. ועליו תמי הכסף משנה, שגם הטור אומר ככה, וגם הרן אומר אותו לשון של אי אפשר לשנות את הלשונות של כולם, ולפרש כך, ולעשות גרסאות אחרות בכל דברי הראשונים. זה לא מסתבר. על כן, אומר הכסף משנה, פירושים אחרים בדברי הרמב״ם. הוא אומר, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו אימן ביניהם יתר על 2,000 אמה, ביור אחד שיש להבחין בין מדידה על הגבי הקרקע ובין מדידה באוויר. כלומר, יכול להיות מצב של בקו אווירי זה סמוך, ובמדידה על פני הקרקע זה לא סמוך. אז מה שאומר הרמב״ם כאן, כרך וכל הסמוך לו. מה שמדבר הסמוך, זה צריך להיות 2,000 אמה על פני הקרקע. הנראה עמו יכול להיות עם הקו אווירי שזה הרבה יותר רחוק, כמו עיר אחת על גבי הר אחד ועיר שנייה על גבי הר שני הסמוך, שבקו אווירי זה רק על 2,000 אמה, אבל באמצע יש בקעה עמוקה גדולה שאם מודדים על פני הקרקע זה יותר משני מילים, זה רחוק. אז אם זה לא נראה זה צריך להיות סמוך על פני הקרקע, אם זה נראה זה בקו אווירי, זה בסדר גם נכון מבחינת הסברה, כי על נראה אנחנו מדברים על נראה בעין, רואים בקו ישר, והסמוך זה על פני הקרקע, אז זה כפי המרחק. פירוש נוסף הוא אומר, הסמוך זה סמוך לגמרי, זה מחובר, כרך וכל הסמוך לו, אז זה הסמוך לחלוטין, וכל הנראה עמו אם אין ביניהם יתר 2,000 אמה. כלומר, המרחק של 2,000 אמה זה על ראייה, ויותר מ-2,000 אמה אפילו רואים לו, זה לא נקרא סמוך. כך הוא רוצה לפרש בדעת הרמב״ם. בכל מקרה הוא מפרש בדעת, משאיר את הרמב״ם כפשוטו, שיותר מ-2,000 אמה זה לא נקרא נראה עמו. זה לא כמו שאר הפוסקים, כמו הסתמה בשולחן ערוך, שהוא אומר שנראה עמו גם במשנה ברורה, מכריע כרפי רוב הפוסקים, שהנראה עמו זה אפילו לא סמוך. ובאמת, השאלה היא עד כמה. עד כמה? ולתן, אם ירצה השם, שיבנו על הארטיס בית של 50 קומות, יראו היטב היטב את ירושלים, מי שיש לו ראייה טובה, מי שיש לו ראייה בינונית לא יודע, אם הוא יראה מה הגדר של ראייה בדיוק, איפה הגבולות של הנראה, נראה מטושטש, נראה ברור, הרי אין לדבר סוף, הרי גם מבעל חצור וממקומות אחרים, פה מסתכלים בתל למעלה, אז יש טוענים שאפשר לראות את החרמון. אז הנראים הוא עד כמה, לכן קצת מסתבר שהרמב״ם רוצה להגביל את הנראים הוא, ויש איזה סברה שיש איזה גבול הנראים הוא, לא מחכים בלתי גבול. כאן בבית אל, זה היה מצב, על גבי הקרקע זה יותר מ-2,000 אמה, ובקו אווירי זה פחות מ-2,000 אמה. ולכאורה זה תלוי שוב בשאלה הזאת, האם, זה לא נראה, זה רק סמוך. אז אם אתה אומר בקו אווירי זה סמוך, אם אתה מודד על גבי הקרקע זה לא סמוך. נוצרה פה שאלה נוספת, האם זה בכלל בגדרי סמוך, עוד ספקות. והספק העיקרי שאני בעצם מסתפקתי בו, האם אנחנו יכולים לבנות על השערות ארכיאולוגיות שאין להן מסורת. כבר הרב ואיגרות אומר שהשערות האלה לא בונים עליהן. רבי יואל אליצור הוא נעלב מזה מאוד מאוד, כי הוא חשב שזה ממש פגיעה במדע, כי כל המחקרים מוכיחים ומוכיחים שזה באמת כאן. אבל אני לא יודע, יעשו חפירה ליד רמאללה, פתאום יגלו שזה שם. איפה אנחנו יודעים? אחרי שיחפירו את כל הארץ, לפחות את כל הסביבה כאן, ויגלו שאין מקום אחר, אולי זה מוכח שכאן. אבל כל עוד שלא, אני לא יודע, לא נראה לי שעל פי הסברה הזאת, זה מספיק לפסוק, ובאמת, הרב אליצור, אני פרסמתי את הדבר הזה בתחומים, וגם רבי יואל אליצור גם פרסם את העבודה שלו המחקרית, עכשיו דוקטור, בתחומים, האלף, והוא הלך ודיבר עם רבנים גדולים, עם הרב ישראל, עם הרב עובדיה, עם הרב מרדכי אליהו, אף אחד לא נתן לו הסכמה שיקראו רק בטטוואף. והיו כאלה שאמרו, טוב, המאדרים, יקראו גם בטטוואף. אז אם אתם רוצים להיות מאדרים, אז יש לכם בכל אופן מקורות שעליהם עליהם לסמוך. ואם ירצה השם, עוד יתגלה הדבר, זה כבודה של ארץ ישראל, שנמצא את הערים המוקפות חומה, מימות יהושע בן נון, ואנחנו נחדש את הקריאה בהם.